ברוכים הבאים, צהריים טובים, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, כיף גדול מאוד מאוד להיות פה, ועוד ביום הבחירות, לא מובן מאליו בשבילי להיות בארץ ישראל בזמן האחרון, בטח לא בכזה יום מיוחד. תודה רבה, קודם כל המארגנים של היום המיוחד הזה, עם הסלוגן, בוחרים בתורה, הרב גורדין, הרב נתנאל אלישיב, הרב חיים נבון, רשת עמית, ראש הישיבה המקומית כאן, אנחנו בישיבת עמית כאן בפתח תקווה, המארחים שלנו לכל היום הזה, כל מי שמשתתף בשיעורים, יהודה גרובייס שמשדר בשידור חי יחד עם דיני הבת שלו את השידור הזה, זה בשידור חי באתר ערוץ 7, אצלי בפייסבוק, ביוטיוב, ברדיו גלי ישראל ועוד. תודה לג'וני ליפצר ולתנועת המזרחי, ליהושע סיסקין, ותודה לכם שבאתם וגרמתם לי גם להכין שיעור ליום הזה. מכאן אני ממשיכה למטה של ליברמן, נדמה לי שאני אלמד שם פחות תורה היום, שם אני אהיה, אני אסקר לאורך משדר הבחירות, לאורך הלילה עד הבוקר, אז תודה על ההזדמנות לעשות העצירה הזו ביום הזה. ויש גם אורחים מיוחדים בקהל, סבתא שלי היקרה, סבתא רחל שהגיעה, ברוכה הבאה וזה כיף גדול וכבוד, וההורים שלי, אבא ואמא, שגם נמצאים פה, אז תודה, תודה גם להם. כמה וכמה הקדשות שהתבקשנו להקדיש את השיעור ואנחנו מיד מתחילים, שיעור מוקדש לעילוי נשמת אביו של יהושע, צבי מאיר בן משה יונתן, לעילוי נשמת סוזן שמחה בת רחל ודניאל, נעמי שולמית בת מרליז, רייזל בת חיים בנימין אסטולין, חנה רחל בת אלימלך שמעון, היילי הנה שרה בת אהרון ורנברג, זהו יום הולדתה, יום הבחירות, משה יוסף בן שמעון, בקי בת סולטן, הדוב בן משה, תחייה, יערי מרחובות, מבקשת שהשיעור יוקדש לנשמת אביה, משה בן דוד יואל. רבים מהאנשים שלחו את הסיפור האישי והמיוחד מאוד, שלא נוכל לצערנו להיכנס אליו כאן, אבל באמת משתתפים בצערם. רפואה שלמה למלכה בת שרה, התינוק בנימין צבי בן מלכי, דן בן שרה, חיה מוריה בת אסתר, ענת בת נטלי ויצחק בן שרה. וגם שמחות, אם המשפחה, שרה, שרה לבר-אור, חוגגת יום הולדת עגול, וכל המשפחה מבקשת ככה לברך אותה בתחילת השיעור, ואנחנו מתחילים. האמת היא שזה שיעור שניתן כל שבוע בניו יורק, ובמובן מסוים השבוע אנחנו הולכים לדבר על פורים, על ההכנה לפורים, אולי זה היה מתאים לתת אותו בניו יורק, כי מגילת אסתר מתרחשת בניו יורק של אז, היא מתרחשת בגלות, מתרחשת בשושן, ונתנו כותרת, המארגנים נתנו כותרת כזאת לשיחה הזאת שלנו, ניו יורק, תל אביב, תורה. אז צריך להגיד ניו יורק, תל אביב, שושן, תורה. כי בעצם המגילה מאמתת אותנו עם הסוגיה של זהות יהודית בגלות, ואיך חיים כיהודים במיעוט, בחברת רוב אחרת. זה מאוד רלוונטי גם לנו כאן, אני חושבת, בישראל, ואם בכלל להסתכל על המגילה, אז המגילה היא מגילת אסתר, מלשון הסתרה. כל הפרטים בה לא כל כך ברורים, תוך כדי סיפור המעשה, אתה לא מבין לאן זה הולך, ומה למען השם מתנהל פה, כל הכתבים וכל ההתפתלויות והעליות והירידות, קצת מזכיר את החיים שלנו, את מגילת אסתר, שאנחנו קצת חיים בה, את הבחירות, וחשבתי על זה, שהבחירות ממש, אנחנו עוד מעט מסיימים שנה, שהבחירות חפפו על כל השנה. אני עוד זוכר את הבחירות הראשונות, מי שזוכר, זה היה דלת ניסן, ערב פסח. כמה חיברנו את זה לניקוי חמץ, ושעכשיו ננקה את החמץ, וסוף סוף ייגמר החמץ של הבחירות. בחירות שניות י' ז' אלול. וכמה חיברו את זה, הנה עכשיו החגים, תשובה וטהרה, וצריך לחזור בתשובה אחרי הבחירות. עכשיו בחירות באדר, בפורים, זה אולי הכי מתאים לכל הקרקס שאנחנו רואים כאן. ואנחנו באמת ננסה להתכונן, בחירות כבר, אני מקווה שכל מי שכאן כבר יצביע, אחרת לכו להצביע ותחזרו, אבל באמת נתכונן למה שמגיע מיד אחרי הבחירות, פורים. והמגילה נתפסת המון פעמים כאיזה סיפור ילדים כזה. באמת סיפור לגן הילדים, לבית הספר היסודי, סיפור מעשה מאוד נחמד וצבעוני. יש במגילה המון אמת עמוקה מאוד ואקטואלית מאוד לגבינו היום, ואנחנו ננסה לחשוף ביחד את המנגנונים האלה. ארבעה גיבורים מרכזיים יש במגילה הזו, חוץ מהגיבור הגדול שהוא מסתתר, שהוא לא מוזכר בה, אבל ארבעה גיבורים אנושיים שמניעים כל הזמן את המהלכים, ובעצם חושפים בפנינו ארבעה מנגנונים אנושיים שנמצאים גם בתוכנו. כלומר, יש פה איזה ארבעה אב טיפוסים שאנחנו צריכים להקשיב להם, ולכן צריך בפורים לשמוע את המגילה, לברך לפני, לברך אחרי, להקשיב לסיפור הזה, הוא סיפור קדוש, כמה שהוא נראה לפעמים איזה, כן, משהו מאוד, איזה עלילה כזאת ספרותית, כמעט היינו אומרים טלנובלה, או איזה מעשייה, איזה רומן, משהו בעיתון, משהו מודרני, יש קודש קודשים במגילת אסתר, ואנחנו ננסה טיפה להעמיק בה, ולראות מה אומרות לנו ארבע דמויות המרכזיות של המגילה. והדמות הראשונה היא אחשוורוש. בואו נראה שזה עובד. אופה, באתי מניו יורק לבדוק לעניין הזה, ו... בואו נראה. אוקיי. או, יפה. אחשוורוש. הרושם הראשוני, כשאנחנו פוגשים אדם לראשונה, זה אומר המון. זה ידוע, נכון? רושם ראשוני לפעמים מספר את כל הסיפור עד סוף ההיכרות שלנו איתו. איך אנחנו מכירים את אחשוורוש? איך הוא נגלה בפנינו ובעצם מציג את עצמו ועולה על בימת ההיסטוריה? אפשר ללמוד הכל מהדרך בה אחשוורוש מתגלה לראשונה, וזה קורה כך. ויהי בימי אחשוורוש, ככה המגילה מתחילה. רגע, נלמד איך מעבירים, ואז אנחנו נוכל לראות את השקף הבא. לא, אופה, נצטרך פה קצת עזרה, יהודה. הנה, אופה. יפה, עכשיו אם אני ארצה השקף הבא, מה עושים? אוקיי, מישהו השתלט על המסך, יפה מאוד. מצוין. אוקיי, בואו נמשיך ונקווה של השקף הבא נצליח לעבור. רגע, מה זה? זה רוח רפאים, מי יושב עליו? מי נכנס למצגת, חברים? אוקיי, אז בואו נלך לשקף הזה. מצוין. אנחנו רואים את אחשוורוש. בשנת 3 למולכו, מספר את המגילה, הוא עשה משתה. מה תכלית המשתה? למה הוא הזמין את כולם, 127 מדינות מהודו ועד כוש? מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לעשות בלשון ימינו, בערבית, שופוני. בהראותו, בהראותו, את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום, חצי שנה, מה זה 180 יום? זה חצי שנה של מה? של בהראותו. תראו את מה שיש לי, את הרכוש, את הבגדים, את הספות, את הכלים, את היין. המדרש בצורה מאוד יצירתית מסביר לנו את השופוני הזה של אחשוורוש. כל אדם שהגיע ביקש יין, אמרו לו בן כמה אתה? 50. קח יין בן 51. גימיק כזה של המסיבה, של הבר של אחשוורוש. כל אחד יקבל יין יותר זקן ממנו, כי יין ישן, זה משובח. עוד גימיק, אומרים לנו חזל. כל אחד הגיע, שאל אותו המלצר, מאיפה אתה? הוא אמר שם של מדינה. מצוין, קיבל יין מהמדינה שלו, כי היו ינות מ-127 מדינות. בשביל מה השמחה הזאת? כלום. בהראותו. אנחנו רגילים לשמוח, אם זה יום הולדת או יום נישואים או חתונה, סיום מסכת, אירוע כלשהו, חגיגי, משמח. בדרך כלל שמחה יהודית היא סביב איזושהי סיבה. אצל אחשוורוש השמחה היא חיצונית, היא מובילה לכיוון מאוד מאוד רע, כי בהמשך, אם הכל זה חפצים, אם הכל זה שופוני, אם את הכל אני משעבד כדי להראות החוצה, מה קורה בסוף? אני מתחיל להתייחס ככה גם לאנשים. בואו נעבור לשקף הבא. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, הוא כבר היה ככה באמת שיקור, או בואו נגיד בתוך החגיגה, מה שקרה ביום השביעי, אמר למאומן בזדה, אמר לעבדיו, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות. למה? להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. כלומר, יש פה החפצה, אם תרצו, ראשונה, היחס גם לאשתו, זה בשביל להראות היופי שלה ותו לא. מהספה ועד האישה, אין פה איזה משהו בעל משמעות. אחשוורוש הוא מלך, אבל הוא לא מולך אפילו על עצמו. הוא מנהיג שלא מנהיג אפילו את עצמו. אנחנו יודעים, הרבה מנהיגים הם מנהיגים, אבל קודם כל תנהיג את עצמך. אנחנו רואים אותו לאורך כל המגילה, כי אדם מאוד מאוד מבולבל, כי אדם מאוד מאוד מונהג ולא מנהיג, מובל ולא מוביל. אחד הדברים שהוא עושה שם, חוץ מה, בוא נגיד, השופוני הזה, חוץ מהבהראותו הזה, זה ללבוש את בגדי הכהן הגדול. זה כבר לא סתם להראות כל מיני דברים, זה כבר לקחת את קודש הקודשים מבית המקדש, את בגדי הכהן הגדול ולשים אותם. אומרים לנו חז"ל, מלמד שלבש בגדי כהונה. למה? כתוב כאן יקר תפארת, נכון? אמרנו שהוא הראה, יקר תפארת גדולתו. וכתוב בבגדי הכהונה, איפה? פרשת השבוע שלנו, פרשת תצווה, בגדי כהן גדול. מה כתוב? לכבוד ולתפארת. אנחנו רואים את הביטוי הדומה הזה, אחשוורוש לקח את בגדי הכהן הגדול במסגרת אותו משתה. זה מוסיף לנו מימד מאוד, הייתי אומרת, נוסף, עוד עומק לסיפור. למה הוא לובש בגדי כהן גדול? המקורות מספרים, חז"ל מספרים, כיצד הבגדים של הכהן הגדול היו מחפרים. אפשר ללמוד בפרשה שלנו, פרשת תצווה, זה חיבור יפה בין המגילה לבין הפרשה. כל דבר שהכהן היה שם, כיפר על עבירה מסוימת. ואומרים לנו חז"ל, כתונת מחפרת על שפיכות דמים, מצנפת מחפרת על גסי הרוח, אבנת מחפר על הרהור הלב, אפוד מחפר על עבודה זרה, מעיל מחפר על לשון הרע, וכו' וכו', ומסבירים למה ואיך. זה מנגנון, כי הבגדים של הכהן הגדול זה לא בד, הבגד עושה את האדם, גם האדם עושה את הבגד. כלומר, הוא מתקן פה מידות של עם ישראל, כי הוא מנהיג רוחני, יש פה איזה רמה. אחשוורוש מתחפש, זו התחפושת הראשונה, והיא עלובה ביותר. הוא מתחפש לכהן גדול, הוא לא ראוי לבגדים האלה. הרב אייל ורד כותב מאוד מאוד יפה, שאחשוורוש ידע שיש עוד המון מה לתקן, בתוכו ובמלכותו. אבל הוא לא הולך בדרך הארוכה של תיקון המידות ואז נשים את בגד הכהן הגדול. הוא שם את הבגדים, זה לא הופך אותו לטוב יותר. להפך, הוא מושחת, עוד רגע יהרגו את ושתי. התיקון מתחיל באדם פנימה. אם אתה אהרון הכהן, אם אתה כהן גדול, אתה ברמה מוסרית, אז הבגדים האלה ראויים לך. המנגנון של החשברוש הוא לא רק שלו, וזאת סכנה שרובצת גם לפתחנו. בטח בתרבות הניו מדיה, בטח בתרבות הלייקים, תראו אותי, כלומר, אני מחצין דברים, אני מפגין אותם כלפי חוץ, ואני גם לא תמיד, החוץ משקף באמת אותי. כמה פעמים אנחנו מעלים סטורי, פוסט, תמונה, אירוע, כשלהראות הצלחות, להראות כיבושים, להראות כמה הילדים מתוקים, או מה שבישלתי חמוד, או הצטיינתי ב... אנחנו לא מראים את המחירים, לא מראים כל כך כישלונות, מורכבויות, חלקים יותר שחורים, יותר אפורים. יש פה בעצם נשף תחפושות, שאנחנו גם מוזהרים מפניו, ומפני לשים בגדים שהם בעצם, אנחנו לא ברמה שלהם. ככה החשברוש מבין את המונח שמחה. זאת שמחה לפי החשברוש, ככה שמחים. ואז מגיע המן. איך המן מבין את המושג של שמחה? איך המן מבין בכלל מה מהות חייו של המן? גם הוא דמות בעייתית ביותר. בואו ננסה לעבור רגע. רגע, מי ש... אני אנסה רגע להעביר מגע. המן, אם קודם אמרנו שאצל החשברוש זה החצנה, אצל המן הנקודה היא אחרת, יותר פנימית, כבוד. כבוד. החשברוש הוא מבולבל. המן הוא כבר רשע. אנחנו במפגש ראשון איתו, מגלים בעצם מה מניע אותו. אם את החשברוש מניע להשתכר ולהראות ולשמוח ולהשוויץ, את המן מניע הכבוד שלו. והפסוק הראשון שמתאר את זה, וירא המן, כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. אתה, אדוני, איש מאוד בכיר במנגנון של פרס, של שושן. כולם משתחווים לך, אבל העובדה שמרדכי אחד לא קורע ולא משתחווה, זה לא סתם מרגיז אותו. תראו איזה תיאור, וימלא המן חמה, החמה, הזעם, הכעס, ממלאים אותו, וימלא המן חמה. גם בהמשך יש לו קו כזה באישיות שלא נרגע. להפך, הוא רק רוצה יותר, וככל שהוא מקבל יותר כבוד, הוא רוצה יותר כבוד. האישיות שלו, זה לעולם לא יהיה לה מספיק, ובהמשך המגילה, המן מוזמן אל המשתה. מי שזוכר, אסתר מזמינה את המלך ואת המן גם מחר. ויאמר המן, אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי עם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. כלומר, אני, היחיד בכל המדינה, יש פה את אסתר המלכה, חשברוש המלך, ואני מוזמן למשתה. אבל, וכל זה, איננו שווה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. אני בטופ, אבל יש איזו טיפה קטנה של כבוד. קיבלתי אוקיינוס של כבוד. חסר לי איזה מיליגרם, שום דבר לא שווה. מכירים את התפיסה הזאת? או הכל, או כלום. איזו טעות קשה. שוב, לא טעות המנית, טעות שגם אנחנו טועים בה. כל זה איננו שווה לי. אומרים חכמנו, אם נסתכל רק על האותיות, זה איננו שווה לי, נגלה בהיפוך אותיות, בסוף האותיות של כל המילים, לא ישר, אלא הפוך את ראשי התיבות של שם השם. י' ואז ה' ואז ו' ואז ה'. בהיפוך. כשאנחנו מוכים, כשאנחנו מרעישים ברעשן, כשאנחנו בשבת הזאת, שבת זכור, מוכים את זכר המלאק, אמנו צאצא של המלאק. כשאנחנו מרעישים ברעשן, כשאומרים את שמו של המן, אנחנו רוצים למחות את תפיסת העולם הזאת של כל זה איננו שווה לי, של הכל או לא כלום, זה לא תפיסה יהודית, זו תפיסה המלאקית. תפיסה שרודפת ורודפת ורודפת, ואף פעם לא תהיה מרוצה, זה הפוך מהתפיסה שלנו כאנשים מאמינים. האגו מנהל את המן, הכבוד מנהל אותו, ואם מרדכי לא ישתחווה, אז כלום, הוא לא רואה בעיניים. אתה מוזמן מחר למשתה. אגב, מי זה מרדכי? אתה מוזמן עם אסתר ועם המלך למשתה, VIP אקסקלוסיב, רק שלושתכם. מי זה מרדכי היהודי הזה? אין דבר כזה. זו תפיסה מאוד ילדותית, מאוד עמלקית, ושוב, יש בה עוד רובד. כמו שאמרנו שאצל החשברוש, זה היה בהראותו, ובוא נגיד שברובד עמוק יותר, הוא גם לקח את בגדי הכהן הגדול ורימה. גם כאן, זה לא רק אצל המן חוסר יכולת להתמודד עם מרדכי. זה חוסר יכולת להתמודד עם עם מרדכי, עם הבשורה בעולם ששמה מרדכי היהודי. חוסר יכולת להתמודד עם יהודים, עם היהדות, עם זה שישאר, זה לא שרק מרדכי האחרון לא ישתחווה. זה שישאר היהודי האחרון בעולם. כל עוד הוא יישאר, המן לא ירגע. כל עוד יש איזה מרדכי אחד בעולם, המן לא ישקוט ולא ינוח ולא ישן, כל עוד הוא לא ימגר את כל הסיפור הזה. עד אז, כל זה איננו שווה לו. זה מה שקורה בהמשך. אחרי רדיפת הכבוד האישית, אנחנו מגלים את הבעיה המרכזית של המן, שהיא מתחילה כבר להיות בעיה שלנו, כי הוא גוזר את הגזרה, ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. קודם כל, שוב המילה, אז אצלו הכל זה שווה או לא שווה. כל זה אינו שווה לי, למלך אינו שווה, כל החיים שלו זה שווה ולא שווה. אומר לנו משהו על המלך, אבל הוא מתפוצץ לא רק מזה שמרדכי לא משתחווה, אלא שיש עם שלם שלא מוכן להשתחוות. חז"ל אומרים שלמרדכי היה צלם של עבודה זרה, ולכן מרדכי לא הסכים להשתחוות, וכאילו הוא עובד עבודה זרה. אבל במובן מסוים, העם היהודי כולו לא מוכן להשתחוות לתפיסת העולם ההמנית הזאת. זה מרגיז. את כולם הצלחנו לקנות. הזמנו את כולם למשתה. כולם נהנו, שתו, השתקרו, התחברו, אין גבולות, אין עמים, כולם תחת מלכות אחשוורוש, גלובליות, פלורליזם, החלה מוחלטת של כל התרבויות, ערבוב כזה, איזה מיקס. מה העם המעצבן הזה, יש לו איזה מנגנון הפעלה אחר שלא מוכן להיכנע, לא מוכן להשתחוות אלינו, אי אפשר לקנות אותו. 180 יום, כמה שניתן לו לשתות, אי אפשר לקנות אותו. הם גם מפוזרים בין העמים, פה איזה קהילה יהודית, שם איזה קהילה יהודית, הם גם דתיהם שונות, את דתי המלך אינם עושים, ולא שווה. תיאור מוכר מאוד של אנטישמיות גם בימינו, וגם בעבר, אנחנו אחרים, זה מרגיז לפעמים אחרים שאנחנו קיימים. הרוע לא יכול לישון בשקט, כל עוד הטוב קיים. יש מסמך מדהים מוועידת ונזה, ועידה בה ישבו בעצם בכירי המשטר הנאצי, ותכננו להשמיד את העם היהודי כולו. והם רשמו לעצמם כמה יהודים יש בעולם. והמספרים הם מאוד גדולים, כמה יש ברוסיה, באוקראינה, אתה מגיע למיליונים, אנגליה, מצרפת, אתה מתחיל לסכום את כל מספר היהודים בעולם. אבל אז כתוב אלבניה, וכתוב 200. למי למען השם אכפת מ-200 יהודים? מה אכפת לך? אתה מתכנן פה מחנות השמדה בהיקף רצחני וגדול. מה אתה בכלל רושם? מה זה 200? זה לא טעות סטטיסטית. היו מיליוני יהודים בעולם, הרי 6 מיליון הושמדו לבסוף בשואה. למה ה-200 האלה מפריעים לך? למה אתה לא יכול לישון כל עוד קצת מהטוב קיים? הרוע לא יכול להירגע, לא יכול להתקיים. המנגנונים האלה, שוב, הם סימן הזהרה גם לנו, גם עבורנו. במובן מסוים, אנחנו אחרי 5 חודשים של שליחות בארצות הברית, מטעם תנועת המזרחי, אנחנו שם, אני, ידידיה וילדים כבר 5 חודשים, לא תכננו, כשנסענו לשם, שני דברים לא תכננו. אחד, תמיד אמרו לנו מתי תבואו לארץ, מתי תבקרו, אז היום אני יודעת שהתשובה זה, כל פעם שיש בחירות. אז ברוך השם, פעם ב3 חודשים יש לנו ביקור, מצוין, תודה. אפשר להפסיק עם זה, אבל באמת, נשמח לבוא לדברים אחרים, יש לי חברות, אני אשמח לבוא לחתונות שלהם, פעם ב3 חודשים חתונה של חברה ולא לא בחירות, אבל זה דבר אחד שלא ידענו. אבל דבר שני שלא ידענו, כשאנחנו תכננו שנה שעברה, שליחות בארצות הברית, הדבר האחרון שדמיינתי זה, שאני אצטרך לעמוד ולהגיד, קניונית, תפסו את המחבל, קניונית, גופות הפצועים, גופות ההרוגים חלילה, אלה דברים לא עלינו, שבעבר, היום ברוך השם המצב הביטחוני גם יותר טוב, אבל בעבר הייתי מדווחת מדברים כאלה כאן בארץ. מי דמיין שבארצות הברית אנחנו נצטרך לדווח על מג'רזי סיטי דרך מונסי, וזה רק האירועים הגדולים. אין לכם מושג כמה אנטישמיות קטנה, יומיומית. זה מה שהכי מטריד, הבנליזציה של האנטישמיות. בנליזציה זה אומר שבקבוצת וואטסאפ של האימהות, של השכונה שלנו, North Woodmere, מישהי מעלה תמונה של צו קרס ושתוהה, צו קרס חדש, מישהו ריסס, ותוהה אם לדווח או לא. ומישהו אומר שבקוסקו, בסניף, שהוא עושה קניות, איזה נאו-נאצי צעיר אמר לו, צריך להרוג את כל היהודים. לדווח או לא לדווח, הוא דווקא היא לא דיווחה, והוא דיווח, הלך עם זה למשטרה, עצרו את הבחור הזה. יש על זה דיווח קטן בחדשות. אבל זה נקרא הבנליזציה, זה לא מקרים שיפתחו פה מהדורות, כן? לא עלינו, רק שיש מקרים חמורים. אבל יש פה משהו שמנפץ תפיסת עולם. אנטישמיות זה דבר, אתה מרגיש נורא נוח. יהודי שושן הרגישו בנוח. גם יהודי ניו יורק, אני בטוחה, מרגישים בנוח. קוראים לזה הגולדן המדינה, המדינת הזהב. התפיסה העצמית של יהודי אמריקה זה שהם הגולה הכי בטוחה, הכי עשירה זה בוודאי, הכי מצליחה, הכי משולבת, הם בכל מקום, הם, מה זאת אומרת? זו פגיעה, הזעזוע, הטלטלה היא קודם כל פנימית. גם אם הם לא מפחדים ללכת ברחוב, זה לא פה ושם יש אירועים, הזעזוע הוא מה קורה פה? מה קורה פה? אני מגלה שדתיהם שונות, לא משנה כמה השתלבתי פה במדינת הזהב הזו, בסוף משהו פה מנער אותי. והנקודה הזו אצל המן, או אצל אנטישמיות בימינו, הרבה מאוד פעמים סימן הזהרה, וזה קריאת התעוררות. אני אולי ארחיב על זה קצת בהמשך, אני רוצה להמשיך. דיברנו על אחשוורוש ועל המן, התעסקנו עם שתי הדמויות מהעצבנות של המגילה, עד עכשיו למדנו מה לא, אוקיי? להיזהר, כי זה מתרוצץ גם לנו בנפש, שני המנגנונים האלה. עכשיו בואו נדבר מה כן, ממי כן ללמוד, את מה כן לאמץ. אנחנו מגיעים כמובן אל אסתר, ואסתר, אסתר המלכה אמרנו, הרושם הראשוני הוא הכי חשוב. אז על ההתחלה, איך שהיא מגיעה לבית המלך ונבחרת וכולי, היא עושה דבר מדהים. המן, אם רואים, רואים פה המון ניגודים, המן רודף כבוד, אמרנו עוד כל טיפת כבוד שיכול לקבץ, הוא, רבי נחמן כותב על זה שיש, אנחנו כולנו קבצנים, כל אחד מקבץ משהו אחר, יש קבצן לכסף, גם זה יש הרבה הומלסים בניו יורק, יש קבצני כסף, אבל יש גם קבצנים של צומי, של כבוד, אז כל אחד והקבצנות שלו, המן הוא קבצן של כבוד. אסתר לא צריכה כבוד, להפך, מהותה לתת לאחרים להתחלק, והקרדיט שהיא נותנת למרדכי הופך למשהו מכונן לדורות. זה באמת, על ההתחלה, איך שהיא מגיעה לארמון, אנחנו שומעים את הדבר הפשוט הזה שהיא עשתה. בימים ההם הוא מרדכי יושב בשער המלך, קצף, בגתן וטרש, שני שריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. שוב, אמרנו, זה מין ארמון מבולבל כזה, אין איזה נאמנות, הכל שם זה חגיגת שיקורים, הם רוצים להרוג אותו, אמרנו, הוא לא מלך נערץ, הוא מבולבל. אז הם שניהם מבקשים לשלוח יד במלך אחשוורוש. יש לנו פה טיפ, אסתר שמעה, יש לה פה, יש, מרדכי שמע, יש פה איזה פיסת אינפורמציה, פיסת מידע. ומה ההמשך? ויוודא הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה. ותאמר אסתר למלך, בשם מרדכי, אולי זה צריך להיות פעם איזה כותרת לאיזה ספר, בשם מרדכי, למה? הפסוק היה יכול להיגמר כאן. ויוודא הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך, נקודה. היא העבירה את האינפורמציה. לא. בשם מרדכי. היא אמרה למלך, למרות שהיא חדשה בארמון, ודאי רוצה לבנות את הרפיוטיישן, את המוניטין שלה, קלה חדשה, שהמלך יאהב גם אותה, בטח היא מבוהלת. לא. היא תגיד את זה בשמו של מרדכי. לכאורה זה שולי. זה כל כך לא שולי, שחזל על, על, על האקט הקטן הזה, אתה יודע, זה מרדכי אמר. על זה חזל קובעים את הקביעה המפורסמת, שכולם יודעים לצטט בעל פה. כל האומר דבר בשם אומרו, מביא כאולה לעולם שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. על זה נאמר שכל שנביא גאולה לעולם. אם רק נגיד משהו בשם אומרו, למה? באמת זה מגלגל את הגאולה. לא, קדימה. הרי אסתר שמה את עצמה בצד. אחר כך שנתו של אחשוורוש נודדת, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, קוראים מספר הזיכרונות. והוא נזכר שמרדכי עשה לו את הטובה הזאת, הציל אותו. הוא שואל, עשו לו משהו. והוא קורא לו, זה מגלגל קדימה את כל גלגלי העלילה, ואת כל גלגלי ההצלה והגאולה. זה מדהים. ויתור כל כך קטן, מוביל גאולה כל כך גדולה. תראו, זו קביעה מדהימה, מדהימה של חז"ל. אסתר חיה לפי האמת. אם מרדכי אמר לה, אז אומרים שזה מרדכי. היא לא צריכה את הכבוד המזויף הזה, השקרי הזה. היא לא שמה תחפושת, כן? אחשוורוש מחופש, רוצה כבוד מזויף. המן צריך לקבץ כבוד. מה זה משנה, מרדכי אמר? תחשבו איזה עולם חלק היה לנו, אם ככה היינו. כמה זה שונה מכל זה אינו שווה לי, אין המלך שווה וכולי. לכן הם חיים תמיד בחוסר נחת. גם אחשוורוש וגם המן, אין להם שקט ושלווה. אין להם יישוב הדעת, הם ברדיפה תמידית אחרי הפייק לייקים שלהם. אסתר יש לה כל כך הרבה סמכות פנימית שלא אכפת לה מה אומרים עליה, היא לא צריכה את זה, יש לה אישיות בנויה. היא מעריכה את עצמה, מחוברת לאמת, והדבר הזה מוביל לגאולה. היכולת של אסתר, שוב, יש פה עוד רובד, לשים את עצמה בצד, או להקריב קצת, לוותר, לשתף, ממשיכה ובעצם מתפתחת, ובסוף היא מקריבה את עצמה בענק. מסירות נפש, מוכנה, יכולה להמשיך לחיות בשלווה בארמון, כמו משה רבנו עם פרעה, היא יוצאת לראות בסבל אחיה, גם היא יכולה להתנתק מהאומה הזאת, ולהמשיך לחיות כמלכה אהובה בתוך הארמון. היא מקריבה את עצמה, היא מסתכנת, אבל שוב, היא עושה איזה שיתוף כזה, כמו בשם מרדכי, אז היא אומרת, בשם כל עם ישראל, זה לא רק אני, אנחנו צריכים להוביל פה מהלך, מהלך ביחד. כשמגיעה הגזרה, המן והפור, להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, מרדכי שוב מגיע אליה, והוא מודיע לה שהגיע הזמן, עוד מעט נדון במרדכי. מה שאסתר עושה, וזה משפטים, משפטים מרגשים, משפטים שממש נחקקים לנצח, לנצח נצחים. אסתר, ונגיד את זה בתענית אסתר, ביום שני, אסתר אומרת למרדכי, ושוב, זה יוזמה שלה, לא הוא אומר לה את זה, היא, זה נובע ממנה כמנהיגה לדורות. לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. קודם כל, אמרנו קודם, מפוזר, מפורד, לא, לא. לך כנוס. ממשלת אחדות, לך כנו, כולם עכשיו מתאחדים למטרה אחת. בדיוק מי שאמרה לי אתמול, נורא מעניין, הייתי בניו ג'רזי, לפני הטיסה, במוצאי שבת, איזה יום היום? שני. מוצאי שבת, הייתי בניו ג'רזי, בהיילנד פארק בניו ג'רזי, וביום ראשון בבוקר טסתי מניו יורק לפה, והגעתי לפני כמה שעות. ונורא מעניין להסביר, אפרופו לך כנוס את כל היהודים, אפרופו משלת אחדות, נורא מעניין להסביר ליהודי אמריקה את הבחירות. כי מה, כאילו, זה מאוד קשה, כן? קל לך להסביר מה עשינו פה ב-48, ב-67, ב-73, אבל כאילו אנשים שואלים שאלה, כאילו, אפשר להבין, what's wrong with you? כאילו, למען השם, כאילו, מה הבעיה שלכם? מה נסגר? מה הבעיה? כאילו, לא מצליחים להבין, על מה, להיכנס לרזולוציות, אז ליברמן, אז אל תשאלו, זהות רצה ובזבזה, כאילו, מה, אפשר לקבל את זה במקרו? מאוד קשה לי לתת להם משהו משמעותי, מרומם, וזה מבאס לפעמים. אתה נוסע עד דלס לאיזה קהילה, מישהו מצביע, שואל שאלה על גנץ. כאילו, לא הגענו עד דלס, אנחנו לדבר. ומצד שני, אני מנסה תמיד להגיד שהסיפור של ישראל הוא גדול מהבחירות. נכון, זו שנה מורכבת. הסיפור שלנו, של העם היהודי, שאפשרים למצבח את המשחק הזה, 3 שנה להצביע וכל הבדיחות, והכל, ועוד פעם סרטונים, ועוד פעם קמפיין, ועוד פעם זה, הכל דשבו כזה. נכון, אתה שוב הולך לקלפי, ואני במזכיר ועדת קלפי, כבר חברים, או, מה נשמע, כן, נולד לו נכד וזה. עכשיו אני הולך לשאול מה שלום הנכד, פעם קודם זה היה הברית, ממש ככה. עם ישראל ככה, פעם ב3 חודשים, והילדים, ובדיחות, והפתקים. אז היא אמרה לי, משהו מעניין, היא אישה מבוגרת. אמרה, אנחנו פה, ליד האריסה הזאת של מדינת ישראל, כבר כמעט 71 שנה. באמת, לא שאלתי בת כמה, אבל נראה שהיא די מלווה אותנו מימי הבראשית. אנחנו ליד האריסה הזאת ששמע מדינת ישראל בדאגה. אני רוצה להגיד לך, כנראה מצבכם מאוד טוב, אם אתם יכולים לאפשר לעצמכם את השטויות האלה. וחשבתי על זה רגע לעומק, היא צודקת. כשיש צרה אמיתית, אנחנו מיד לך כנוס את כל היהודים. אם חלילה הייתה עכשיו מלחמה, תוך שנייה הייתה ממשלת אחדות. חלילה היה, אני לא יודעת, רוצה להגיד קורונה, חס וחלילה, כן? אבל אם היה איזה משבר דרמטי, אם ישראל הייתה איטליה, אם ישראל הייתה סין, תוך שנייה היינו, זה, עם, משבר כלכלי גדול, אני לא יודעת, איראן, אם משהו דרמטי מאוד היה מאיים אלינו, אנחנו מיד יודעים לעשות, לך כנוס את כל היהודים. ואותה גברת קשישה מניו ג'רזי ככה, העירה לי את הנקודה שאולי טוב לנו מדי, ולכן אנחנו מאפשרים לעצמנו את השטויות האלה. מקווה שזה באמת, באמת פעם אחרונה לתקופה הקרובה. אבל אסתר אומרת למרדכי את ההוראות בצורה מאוד מדויקת. אחד, לך כנוס את כל היהודים, אחדות. מה עושים באחדות? אפשר גם להתאחד בשביל משתי אחשוורוש. הרי המגילה נפתחה באחדות, 127 מדינות. בסדר, בשביל להשתכר. וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי. מנהיג עושה מה שהוא דורש מהעם. גם אני ונערותיי יצום כן. ואז, כשיש לי את הכוח של הצום והתפילה והתשובה והאחדות של העם היהודי, זה דוחף אותי. אני לא לבד הולכת, אני צריכה אתכם, אומרת אסתר. ואז, ובכן, אבוא אל המלך, אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אמרנו, מי שמתחילה במסירות עצמית קטנה, של רק לתת קרדיט למרדכי, בסוף נותנת קרבה, מסירות נפש הרבה יותר גדולה. למה? כי כמה שהיא עולה גבוה, היא לא שוכחת מי היא. כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. היא זוכרת מי זה עמי ומי זה מולדתי. זה לא עמך מרדכי, מולדתך, בכלל המילה מולדת, איזה מולדת, עוד מעט נגיע למילה ירושלים שמופיעה במגילה. בינתיים נורא נוח להם שם בגלות, כאילו, סבבה בשושן, אפשר לגור שם כל החיים. אבל יש פה קריאת כיוון מאוד מיוחדת של מנהיגה, של אסתר. אני אעשה כל מה שאני יכולה, אני צריכה שכולנו יחד נפעל, אני מתקנת את העם יחד איתי, אני מרוממת אותם יחד איתי, וכמה שעליתי גבוה לא שכחתי מי אני. רוצה להגיד משהו בעדינות על המשטר הנוכחי, על הממשל הנוכחי באמריקה. באמת אני חושבת שזאת מגילה למי שחי קצת בארצות הברית בתקופה הזאת. זה פותח אותי להרבה נקודות מחשבה. הרבה מאוד שנים, קודם אני אתחיל בזה שנורא כיף שפה אפשר לדבר חופשי. כי בארצות הברית, איפה שאני לא מגיעה, אומרים לי, don't mention the T word. T זה לא תורה. טראמפ. עכשיו, כאילו, מה אני לא... אין לי עניין להזכיר את ה-T-word, אבל בכוונה אומרים לי, זה מאוד מאוד סנסיטיב, זה מאוד מאוד רגיש. פעם עשיתי טעות באטלנטה, והזכרתי את ה-T-word, ואמרתי משהו, מה אני... אנחנו ישראלים, ואנחנו בני אדם. אני לא מדמיינת בישראל שהיו אומרים לי, don't mention the B-word, כן, BB, the G-word, Gantz, מה אפשר לדבר על הכל? המציאות שם היא... אני, אוקיי, אני מצטער, אם זה מחלחל אלינו, אני מצטער, אם אנחנו נהיה, כמו שהיום הרפובליקנים והדמוקרטים חיים, אם חלילה, זה, השיח הזה יגיע לישראל, אני מאוד אצטער. יש לי הרגשה שאנחנו משהו קצת אחר וקצת יותר בריא. בדיוק בשבת פגשתי מורה, מורה ישראלית בבית ספר אמריקאי מאוד מאוד טוב, בית ספר פרטי יהודי אמריקאי, שסיפרה לי שהביאו פסיכולוג לבית הספר ביום אחרי שטראמפ ניצח. לדבר עם הילדים. באמת. לאבד את החוויה, לעכל. אצלנו, לא עלינו, לפעמים צריך להביא פסיכולוג במקרים אחרים. יהדות אמריקה זה, זה, זה עולם בפני עצמו, אבל מה, אני לא רוצה באמת גם פה להיכנס עכשיו לטראמפ ולא טראמפ. אבל יש תופעה מעניינת ויפה מאוד בממשל טראמפ, בממשל, עם כל המחלוקות בתוך אמריקה וגם פה בתוכנו אולי. אבל בממשל טראמפ, של, עד היום אני חושבת שהייתה מין הנחה שיהודים יכולים להגיע מאוד גבוהה בתמורה להתבוללות. מוודי אלן לסטיבן שפילברג, מפרויד לאיינשטיין, אתה מגיע הכי גבוה, אתה מגיע לטופ, אבל בדרך אתה... אתה כבר לא היהודי שיצא מבית המדרש. מה שיפה לראות קצת, מה שנקרא באדמיניסטריישן, בממשל הזה, זה אנשים כמו ג'ייסון גרינבלט, יצא לפגוש אותו בארצות הברית, זה כמובן ביתו של טראמפ וחתנו, זה אנשים כמו דיוויד פרידמן שטראמפ שולח לפה. זה, אתה יכול להגיע לטופ ולא לוותר על הזהות היהודית שלך, חלק מהאנשים בוגרי ישיבות, תלמידי חכמים, אנשים ששומרים על זהותם ולא שוכחים מאיפה הם באים. זו תופעה מעניינת, אני חושבת שיכול להיות רול מודל, אם אמריקה לא הייתה כל כך משוגעת, היו יכולים להסתכל עליהם גם כרול מודל, כרגע זה לא בטוח שככה רואים אותם כולם. בכל מקרה נחזור לאסתר, היא לא שוכחת מאיפה היא מגיעה, והקריאת כיוון הזאת שלה פשוט מרוממת את כל המציאות. החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, קורא את המילים האלה, ואומר לנו שאסתר נתחכמה, בחוכמה של אסתר, של המנהיגות שלה, היא עשתה פה ארבעה דברים שהם כמו להקריב קורבן, ממש כמו קורבנות, דברים שמשולים לקורבן, וזה באמת, שוב, איזה רמז לבית המקדש, מישהו אמר ירושלים, אנחנו פה שוב נורא נוח בגלות, אבל אסתר מזכירה לנו, נתחכמה אסתר אומר החידה, שיעשו ארבעה דברים שהם כקורבנות, אחד, תלמוד תורה, שחשוב כקורבנות, אנחנו מכירים מהמדרש, איך מרדכי יושב, לומד תורה, עם תינוקות של בית רבן, עם ילדים יהודים, חוזרים לתרבות המקורית שלהם, שתיים, תפילה, שהיא גדולה יותר מן הקורבנות, שלוש, תענית שהוא כקורבן שמקריב חלבו ודמו. ארבע, להיות ענבים שנאמר, מי שדעתו שפלה מעלה עליו כאילו הקריב כל הקורבנות כולם. וזה שאמרה, אומר לנו החידה, לך כנוס את כל היהודים והיו לאחדים באחדות גמור לקבל התורה ברצון. זאת ממשלת האחדות האמיתית. כך עם ישראל אמור להיראות, אחרי כזאת התעוררות, היא יכולה גם לגשת לאחשוורוש ולהושיע גם את עם ישראל. נזכיר שזה ניעור די רציני ליהודי הגולה, ליהודי שושן. בהתחלה הם הולכים למשתה של אחשוורוש, כלומר הם בתרבות הזאת, רק מה? שיהיה כשר, בדיוק, שיהיה כשר. אבל אני בעיה עם כל המסביב, אני איתך באותם סרטים ובאותם סדרות ובאותו אינסטגרם, ואני זורם איתך, אני אחשוורוש, רק אם אפשר איזו תעודת כשרות קטנה על האוכל שאני אוכל איתך תוך כדי, אבל אני לגמרי איתך. לא פשוט גם ליהודים בארץ, אבל בטח ליהודים בחול, לשים את הגבולות האלה. אסתר מזכירה להם מי הם ומה הם, וההתעוררות, שוב, הרבה פעמים האנטישמיות מעוררת אותם, ומתוך הכוח הזה היא ניגשת למרדכי. הייתה לי שיחה מרתקת עם הרב אפרים גולדברג, הוא הרב של בית הכנסת בוקה רטון בפלורידה, בית הכנסת ענק, מאות משפחות, אולי אלף משפחות, באמת אימפריה, ואומר לי הרב גולדברג על האנטישמיות, הוא אומר לי, תגידי, מה את חושבת? של הקדוש ברוך הוא לא אכפת, דיברנו, יש בכל מקום היום, סדנת התגוננות, וכמובן מגייסים המון כסף להבטחה, והמון סדנאות של הגנה עצמית, והמון עיסוק בזה. ואומר רב גולדברג, תגידי, את חושבת שהקדוש ברוך הוא לא מסתגע על אמריקה? יהדות אמריקה מתבוללת, זה לא שהיא הולכת למשתה אחשוורוש עם אוכל כשר, היא הולכת למשתה, היא מארגנת את משתה אחשוורוש הלא כשר, לא כולה, אבל רובה מתבוללת, אומר לי, רובה נעלם. הוא אומר, אני יכול לתת לך כמה וכמה דוגמאות, שהאנטישמיות היא קריאת כיוון להתעוררות. סטודנט פה בפלורידה, שביקש דווקא עכשיו בקמפוס מזוזה על הדלת, ובאתי לקבוע לו מזוזה, דווקא עכשיו בקמפוס, כן. סטודנטית שביקשה פעם ראשונה ללכת עם שרשרת של מגן דוד, יכול לראות לנו פשוט, מאוד לא פשוט, לסטודנטית לשבת באוניברסיטה בפלורידה עם שרשרת של מגן דוד. כלומר, בעניין, הרב גולדברג אמר לי, אני רואה את זה כאיזה התעוררות, שוב, כאיזה משהו שמזכיר לנו לפעמים מי אנחנו. איזושהי פקיחת עיניים. אני רוצה להמשיך. אחרי שראינו מאסתר, שוב, את האכפתיות הקטנה, ואז האכפתיות הגדולה, אני רוצה להמשיך אל הגיבור הרביעי של המגילה, אל הדמות הרביעית, הלא היא כמובן מרדכי. הזכרנו אותו המון, בואו נתמקד עכשיו רק בו. איך אנחנו שומעים על מרדכי בפעם הראשונה? כלומר, מה התיאור הראשון? עם כל אחד אנחנו רוצים לראות מה הרושם הראשון. יש, שכחתי להראות לכם את זה, כן, אפרופו, אחדות של עם ישראל, וככה, באמת, האחדות של כולנו סביב זהות מסוימת, סביב זהות אחת, אני באמת רוצה להודות, בהתחלה הקדשנו את השיעור לכל מיני, אני רוצה להקדיש את השיעור גם להצלחתו של רוגל אלפר, מבקר הטלוויזיה של הארץ, שבאמת זיכה אותי השבוע בביקורת כל כך כל כך מחמיאה, מסוכן יותר מהקורונה, זה הכותרת, כולם יכולים להיכנס לבידוד אחרי השיעור הזה, באמת מאוד מאוד מסוכן, ועוד על כתבה שעסקה בכנס העולמי של שליחות חב"ד בניו יורק, פעם ראשונה שהכנס הנשי סוכר, 3,000 שליחות מכל העולם שהתכנסו בניו יורק, אחד האירועים העוצמתיים שהשתתפתי בהם, רואים אותי פה על רקע התמונה הקבוצתית. נכון, כולם מכירים את התמונה של הגברים, אבל זו התמונה הכי משעממת בעולם, איך מבדילים ביניהם? לכולם קוראים מנדי, וכולם עומדים שם הזה עם הזקן ועם החליפה, ואומרים שאם אתה רוצה לפזר את התמונה, אז הצלם אומר להם, לא הנחתי היום תפילין, ואז בום, כולם יורדים והתמונה התפזרה. התמונה של אנשים הרבה יותר צבעונית, מעניינת, הרבה יותר קטנה, כי הרבה שליחות בהיריון, או אחרי לידה, או לפני לידה, לא כולן מתייצבות, אבל גם כמה אלפים שמתייצבות זה מאוד מרשים, והכותרת המרגשת באמת של ביקורת הטלוויזיה, היא מסוכן יותר מהקורונה. זה למי שרוצה, תזכור, יש לנו תשורי בית לדעתי, עד שנגיע לאחדות הזאת של אסתר, שכולנו חושבים שהזהות שלנו זה דבר נפלא, אז הזכיר לי שיש לנו דרך ארוכה. בכל מקרה, אני מאוד 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 מודה לו, כי משום אנשים נורא חושבים שנעלבתי, ואז אתה מקבל מלא מסרים, לא, את לא מסוכנת יותר מהקורונה, תודה רבה, באמת, באמת תודה רבה לכם. זה לא מעליב, זה ממש לא מעליב, זה מחמיא. זה כן קצת מצחיק, כי זה נראה כמו פרודיה. זה לא אויב אידיאולוגי. יש לי, באמת, אני חושבת שיש שמאל ציוני חילוני, יש ימין דתי, יש חרדים, יש ערבים, יש זרמים אידיאולוגיים. אדרבה, בוא נדבר. זה לא משהו שאתה יכול להתכתב איתו. בוא נדון אם הוא צודק או לא צודק. זה נראה כמו בדיחה, זה נראה כמו פרודיה. לכן זה קצת מצחיק, וזה גם קצת עצוב, כי הוא כנראה באמת חושב את זה. ובאמת, זה באמת, באמת עצוב לי. מה אני יכולה לעשות? בפרט שמדובר בבוגר של אותו תיכון שאני למדתי בו. שנינו בוגרים של תיכון רוטברג ברמת השרון. המשכנו משם לכיוונים קצת שונים, אבל אני מאחלת לכולנו רפואה שלמה, בלי קורונה ובלי ביקורות טלוויזיה כאלה. אבל אם נחזור לאסתר, באמת למהות של המגילה, אז מי שמניע, אמרנו, הוא אומן את הדסה, את אסתר, אומן, היום כולם אומרים קואוצ'ר, כן, מאמן, אבל זה באמת מגיע אולי קצת מזה. איך נוצרה כזו דמות, איך התחנכה כזו דמות שיש מהאסתר? על ידי מרדכי. וזו הדמות האחרונה שנעסוק בה הפעם. הפעם הראשונה שבה אנחנו שומעים על מרדכי, זה, קוראים לזה אקספוזיציה, אם דיברתי על התיכון, אז זה משיעורי ספרות. הדרך שבה הדמות מוצגת בפעם הראשונה, אנחנו שומעים עליו, וכל הסיפור גמוז בפרטים האלה, שהם לא פרטים טכניים. תראו, הם רק נראים איזה רשימה טכנית, אבל כל מילה כאן מרגשת מאוד. איש יהודי. איש יהודי היה בשושן הבירה. יהודי מחוץ לבית שלו, הוא במקום זר. ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים. עד עכשיו לא זכרנו שיש עיר כזאת בכלל, נורא נוח בשושן, הוא בא מירושלים, ואת זה קוראים בניגוד, זה כבר לוקח אותנו לאיכה, לא לפורים השמח, זה לוקח אותנו לגולה, מה אנחנו עושים פה בשושן? איך הגענו לשושן? צריך לחשב מסלול מחדש. אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה כולה, אשר הוגלתה עם יחניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. נזכרנו בחורבן בית המקדש, אמרנו ירושלים, זה כבר שמך שורף את השפתיים כנשיקת שרף. אני רואה היום בארצות הברית, המילה ירושלים עושה משהו לאנשים, ופתאום היא תקועה ככה, שם השם לא מוזכר. לפחות שם ירושלים מוזכר במגילה באופן מפורש, הוא מזכיר לנו בכלל מאיפה הגענו ולאן אנחנו הולכים. כשאתה אומר ליהודי ירושלים, אני רואה את התגובות. אם זה מי שלא לא היה בה, פגשתי המון יהודים שמעולם לא היו בארץ, או שנים לא היו, ילדיהם לא היו, ואם זה מי שחי ומעורב, אתה אומר ירושלים, איפה בירושלים? כאילו רוצים להתחבר, איפה? כאילו יש להם את השכונות האלה של האמריקאים, הרחביה, שערי חסד, סנדריה, כאילו הקולוניות האמריקאיות בירושלים, אבל איפה? כאילו רוצים את החיבור הזה. אמר לי פעם ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים לשעבר, הוא אמר לי שהמותג ירושלים הוא מותג יותר חזק מישראל. ישראל זה כבר BDS, פלסטינים, עניין, תבדקו, עולמית, גלובלית, המותג ירושלים הוא מותג כל כך עוצמתי. והנה הוא מופיע לנו פה באמצע המגילה ומזכיר לנו שמרדכי הוא שגריר, הוא שליח של ירושלים בשושן הבירה. וכדי לא ללכת לאיבוד אנחנו צריכים מרדכי. אנחנו צריכים אדם גדול, אדם צדיק שמחובר אל האמת. כל היחוסים האלה, כל התארים האלה עליו, כמובן זוכים אצל פרשננו להרבה הרחבה. אומר לנו החידה, שוב, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, איש יהודי כיוון שלא נטמע בסעודה של אותו רשע. הוא לא אכל שם. אפילו שהיה כשר למהדרין, הוא לא אכל במשתה. או, עוד פירוש של החידה, איש יהודי היה שקול כמשה רבנו. גם את משה רבנו וגם את מרדכי, רצה הקדוש ברוך הוא לחלות את ישראל ולהוציא עם ממרדכי כמו ממשה. הקדוש ברוך הוא היה די מיואש מאיתנו, זוכרים במדבר שהוא רצה להוציא רק ממשה עם חדש, גם ממרדכי הקדוש ברוך הוא היה על סף לעשות את זה. מה זה בן יאיר? עוד תיאור יפה. בן יאיר שהאיר את עיני ישראל, שניסה להזהיר את ישראל שלא ילכו למשתה. בן שמעי ששמע רצון הקדוש ברוך הוא, ששמע שיש הצלה. מהרגע הראשון אנחנו מבינים זה סוג אחר של בן אדם. יש לנו פה דמות, שוב, זה רול מודל, זה דמות, מודל שלא חי, בטח לא לפי התפיסות של אחשוורוש ושל המן, הוא חי באופן גבוה יותר. הספר תורה תמימה מאפיין את מרדכי כך. הרי כולם שם היו יהודים, למה כתוב לו מרדכי היהודי? יש פה באולם הרבה אנשים, קוראים לך משה היהודי, רותי היהודיה, למה נקרא שמו יהודי? והלא ימיני הוא, לפי שייחד שמו של הקדוש ברוך הוא, כנגד כל באי עולם, לפיכך נקרא יהודי, לומר יחידי. קצת מזכיר גם את אברהם אבינו, מהעבר האחד, מהעבר השני. יש לנו פה לוחם חופש, יש לנו פה אדם שחי במיעוט, בתוך תרבות של רוב, ולא מתבלבל. והוא מנחיל לנו, לדורות את היכולת הזו. אם נמשיך עם ההיכרות שלנו עם מרדכי, מה עוד מסופר עליו? וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. עבדי, הם כולם עבדים. הם עבדים והם קוראים ומשתחווים להמן. כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. זה בלשון עתיד, אומרים חז"ל, בגללנו. כי גם אנחנו לא נכרע ולא נשתחווה. היה צריך להגיד, הוא לא קרא ולא ישתחווה, די, הוא נגמר הסיפור. זה כתוב בלשון עתיד, בגללנו. נותן לנו את היכולת הזאת, זה לא נעים לפעמים, זה פדיחות, זה קצת לא בסדר, בוא נזרום עם הערכים המקובלים בסביבה, בטח אמרו לו, תפסיק לעשות צרות, נו, תשתחווה כבר להמן. מסביר לנו מרדכי שהוא לא קורע, לא משתחווה, ומסביר גם לאסתר שגם היא לא יכולה להתבולל ולהתבלבל בתרבות הזו. קריאת הכיוון של מרדכי היא קריאת כיוון גם לנו, לכל יהודי, עד היום. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. את לא תצליחי בו, הצלחת נסיכה, תשכחי מאיתנו. כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. הקדוש ברוך הוא ודאי יציל אותנו. השאלה זה אם את רוצה להיות בצד של הטובים או בצד של הרעים. כלומר, הישועה תגיע. את רוצה להיות חלק מהפתרון או חלק מהבעיה. ואם לא תעשי את זה, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אל תברכי מהייעוד שלך. המלבי מפרש פה שבכל כישרון שיהודי מקבל, בכל שפע, בכל ברכה, הוא צריך לחשוב איך הוא משתמש בזה לתועלת. הגעת לייעוד מסוים, מה אתה עושה עם זה למען הכלל, למען אחרים? והוא אומר, זה מה שלומדים מאסתר. כשרואים איזה כישרון יוצא דופן, איזה משהו, איזה שפע שהוא מעל הטבע, תחשוב מה התכלית, איך אתה יכול להשתמש, מה אתה יכול לעשות עם הדבר הזה. ועל הפסוקים האלה של מרדכי, אלפי שנים אחר כך, לא בשושן הבירה, בניו יורק הגדולה, אומר הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, שהקים את הישיבה אוניברסיטי, את המוסד אולי האקדמי ליהודי ארצות הברית, בשילוב מיוחד של תורה ואקדמיה, אומר הרב סולובייצ'י כך, המן מבקש להשמיד את כל עם ישראל, לא רק את היהודי הדתי הבולט, השנאה היא ליהודי הלאומני או המתבולל, הבית שמזוזה על דלתו, והבית שרק מכל סממן יהודי, איש לא נחלץ מהגזרה. לכן הוא אומר, אני מבטיח, זה היה בשנות ה-50 וה-60, הייתה איזה שערה, לא זוכרת מה השערה, אבל תמיד יש לנו שערות של דת ומדינה. והוא אמר, לכן אני מבטיח למנהיגי החילונים של מדינת ישראל, חילון המדינה לא יגדיל את יוקרתה, לא ירבה את חיבתה בעיני החברה המערבית, ולא יעשה אותה למקובלת יותר. המן מלמד אותנו, שיש לנו ייעוד משותף, ואי אפשר להימלט ממנו. הניסיון ההיסטורי בגרמניה הנאצית, אומר רב סולובייצ'יק, הוכיח שכל היהודים פגיעים וחולקים את אותו גורל. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, זה הביטוי התמציתי לרעיון הזה. אל תברח ממי שאתה, אל תאמץ זהויות אחרות, ואל תחשוב שיאהבו אותך יותר אם תמחק את מי שאתה. תהיה מי שאתה בצורה גאה, בצורה פשוטה, וכך תתקדם. אבל המגילה לא מסתיימת בצום ובאבל, ויהודים יודעים להתאבל ולצום ולהתבאס ולצעוק על הגזרות. המגילה מסתיימת בשמחה גדולה. זה האתגר שלנו, לא רק אבל יהודי. שמחה יהודית טובה וקשירה ואופטימית ומלאה, זה מה שאסתר ומרדכי מלמדים אותנו בסוף. זוכרים את השמחה של אחשוורוש? שופוני. זוכרים את השמחה של המן? אגו. אנחנו עושים את זה אחרת. המודל לשמחה יהודית מופיע בסוף המגילה. הם כותבים ספרים לכל מדינות המלך ומודיעים לעשות בכל שנה ושנה. החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. איך שמחים? משלוח מנות איש לרעהו, קשר לחברים, מתנות לאביונים, קשר לעניים. פעם ראשונה מזכירים לנו פה שיש כאלה שאין להם, יש חסד בעולם, יש צדקה, החיים זה לא רק משתה של אחשוורוש. כלומר, לא, אנחנו גם מתפללים וצמים אחרת, אבל בסוף אנחנו גם שמחים אחרת. אם תרצו, אפשר לקרוא לזה מהפכה של שמחה. ככה מסתיימת המגילה. האתגר הזה הוא מאוד גדול, אני רואה את זה המון בארצות הברית. היהדות מזוהה עם סבא של סבא, לא עם הנכד של הנכד. מזוהה עם יורצייט, עם קדיש, עם יזכור, לבוא להגיד יזכור, עם השואה, נורא, תודעת שואה שם זה משהו. הולוקוסט, כמובן שזה חשוב, אבל היהדות היא רק שואה. ממש, יש כאלה שהזהות היהודית שלהם זה שואה. כלומר, זה, מה עם העתיד? לא רק העבר, ההווה והעתיד. ופה מה שקורה זה בעצם משהו שהוא מאוד חי, מאוד ויטלי, מאוד אטרקטיבי, מתקן את המודל של שמחה לעבר שמחה מאוד פשוטה ומאוד מאוד אמיתית. אני רוצה לסכם, דיברנו ככה בעיצומה, עיצומו של, 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 של יום הבחירות הזה, כל הכותרות רועשות בחוץ, אני לא יודעת בכמה עלה אחוז ההצבעה בזמן שדיברנו, אבל אני רוצה לסכם את ארבע הדמויות, מה ללמוד ומה לא ללמוד. אחשוורוש מלמד אותנו את התפיסת עולם הקשה והרעה של בהראותו, המן מלמד שכל זה אינו שווה לי, כמה זה לא נכון, אסתר לעומת זאת מלמדת, לך כנוס את כל היהודים, ומרדכי מנחיל לנו את היכולת שלא יכרע ולא ישתחווה. הלוואי שגם במגילת אסתר שלנו בסוף הכל יתחבר, נבין את כל הבלבולים, איך הם מובילים אותנו למקום טוב יותר, עד שגם אנחנו נוכל לומר ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. תודה רבה ופורים שמח, בשורות טובות בעזרת השם. תודה רבה, תודה. לכל מי ששאל אותי, הדרך לראות את השיעורים בניו יורק, כי השיעור הבא הוא בניו יורק, זאת הדרך להתחבר לוואטסאפ היומי, זה למספרים ישראלים, זה למספרים אמריקאים, מוזמנים להמשיך ולעקוב, ותודה רבה פתח תקווה, ולהתראות.
דקה מזמנכם, אם אפשר. קוראים לי רועי, אני תלמיד פה בישיבה בכיתה י' א', ויש לנו, הישיבה נותנת לכל שכבה לעשות לקראת פורים פרויקט התנדבותי, והשכבה שלנו בחרה לקחת חלק מעמותה שנקראת חיים לאלון, שזו בעצם עמותה שהיא מפעילה מעבדה כדי לחקור את מחלה שנקראת מחלת הדושן, והמעבדה הזאת היא באמת המעבדה היחידה שמתעסקת במחלה הזאת. הפרויקט הגדול של העמותה בכל שנה זה למכור משלוחי מנות בעלות של 12 שקלים, אנחנו מוכרים אותם פה למטה, אנחנו מאוד נשמח אם תקחו חלק, באמת זה פרויקט מאוד חשוב, מעבדה באמת יחידה מסוגה בעולם, מחלה נדירה, נשמח לעזרה, תודה רבה.
ודי נפש אב הרחמה ושוך עבדך אל רצונך ידי נפש ידי נפש אב הרחמה ושוך עבדך אל רצונך Oh, yeah.